אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
בוקר טוב פלג.
בוקר אורידו.
מה העניינים?
מעולה ואתה.
בסדר גמור. מה הגחים?
כן, כל הפרק הזה הולך להתעסק גם בעולם הזה של אגרות חוב והשקעות. באגרות חוב נסביר מה זה, נאפיין אותם, נרד לרזולוציות, נסביר אם כדאי להשקיע באגרות חוב, לא כדאי להשקיע באגרות חוב, איך זה עובד, איך הן מתומחרות, מה השווי שלהם, הרבה דברים מאוד מעניינים על אגרות חוב, ואני חושב שזה יהיה פרק מעשיר כדרכנו, לפחות כפי שאנחנו משתדלים שיהיו הפרקים פה. אגרות חוב זה במובן היותר רחב, זה מכשירי הלוואה, רק שמה שהופך אותם למכשירי הלוואה מיוחדים, זה העובדה שהם מכשירי הלוואה שנסחרים בבורסה, לפחות אגרות החוב הנסחרות, כי יש גם אגרות חוב בינינו שהן לא נסחרות, אבל בואו נשים אותם בצד, זה לא רלוונטי. אגרות חוב שנסחרות בבורסה זה בעצם אגרות חוב שהונפקו, שחברה בעצם הנפיקה אותם למסחר בבורסה, וזה כחלופה לכל מיני דרכים אחרות שיכולה לפעול בהן, וזה בעצם מכשיר הלוואה שהחברה בוחרת לפעול.
אז הם נועדו כדי לשרת חברות, לצורך העניין בהקשר של אגח של חברות ציבוריות, חברות ציבוריות,
מדינות. שזה יפה, אז חברות ציבוריות, שזה אגח קונצרניות, ומדינות, שזה אגח ממשלתיות, וגופים בכלל שמגייסים כסף מהציבור, ולמעשה הרעיון כאן זה די דומה להנפקת מניות מבחינת האופן שבו מה שעושה התאגיד, הוא פונה לציבור הרחב, דרך הבורסה לניירות ערך, אומר, יש לי איזשהו פעילות עסקית מסוימת, או פעילות כלכלית מסוימת אם אני מדינה, ואני צריך לממן את הפעילות הכלכלית והעסקית הזאת באמצעות כסף, הון, ויש לי שתי אפשרויות, אחת זה לקחת, להנפיק מניות לטובת הציבור המשקיעים, והדרך השנייה, אני לא מנפיק מניות, אני לא מדלל מישהו, אלא אני פשוט מגייס חוב אל תוך החברה, בדיוק כמו שאני מגייס חוב מכל מקור אחר.
אז מה, אבל אתה אומר, זה חברות ציבוריות, גופים גדולים, מדינות, לא יודע, למה הן צריכות ללכת לציבור? למה לא ללוות כסף מהבנק, או אתה יודע, איזה גורם פיננסי גדול? להדפיס כסף אם זה מדינה?
כן.
למה דווקא לקחת כסף מהציבור בצורה של חוב?
בדיוק. אז יש הרבה סיבות ללכת לכיוון של אגחים נסחרים ולגייס חוב מהציבור. צריך להבין שרוב הכסף הגדול נמצא בשווקי ההון. הכספים של הפנסיות, קופות הגמל, הגופים המוסדיים. הכסף הגדול נמצא בשוק ההון. הוא גם מכונה כשמו כן הוא שוק ההון. וכאשר רוצים לגייס מיליארדים, סכומי כסף, סכומי עתק, של כסף, ובזה בדרך כלל מדברים, זה היקפי הגיוסים בחוב, טריליונים של דולרים מדי שנה, כשרוצים את הסכומים האלה לגייס, אי אפשר לגייס אותם מבנקים, כי לבנקים יש כמות מוגבלת של כסף שיכולה להשקיע אותה, ובעצם לתת אותה כהלוואה, וצריך לגייס אותה מכל תאגידי, מכל הגופים הפיננסיים בעת ובעונה אחת, וכמובן גם משקיעים פרטיים, משקיעי בית וכולי, שזה מה שמרכיב בסוף את המלווים.
זאת אומרת, גם בעצם הפנייה לציבור הרחב, אתה פונה דרך אגב, ואולי אפילו בעיקר, לפחות בתור התחלה, לגופים פיננסיים, לבנקים, לחברות ביטוח, למוסדים.
כן, לגמרי, וזה הסיבה הראשונה שאני פונה בעצם בשוק ההון, בין אם על דרך של גיוס חוב, בהנפקת אגרות חוב, או בין דרך של הנפקה הונית, שזה גיוס, בעצם גיוס הון על דרך של הנפקת מניות, אני פונה להמון שכולל גם את המוסדים וגם את הציבור הרחב, ויש עוד סיבה ללכת לכיוונים האלה, וזה סיבה קצת יותר, קצת שונה, כי המסע ומתן מול גורם פיננסי, מול בנק, היא מול גורם גדול, גורם אחד, שאני מנהל איתו מסע ומתן על תנאי ההלוואה, תנאי האשראי, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים זה לוקח יותר, זה לא יעיל, לפעמים העלויות שלי יותר יקרות, לפעמים הריבית שלי יותר גבוהה, בתור הגורם הלווה. אז יש כל מיני אילוצים וקשיים כשאני עובד מול גורם אחד, מצד שני גם זה לפעמים יכול להיות יותר טוב, כי אני רק עובד מולו ולא מול הרבה אנשים, ולא צריך דיווחים ותשקיפים וגילויים ודברים מהסוג הזה. אז זה מצד אחד. מצד שני, כשאני הולך לציבור הרחב, כולל מוסדים וכולי, אז לגייס חוב בדרך כלל מהציבור הרחב, זה תהליך אומנם יותר מורכב, שכרוך בהרבה גילויים ובתשקיפים ובהרבה מאוד מידע לציבור, אבל הרבה פעמים התנאים, תנאי המימון נוחים יותר, טובים יותר עבור המנפיק, עבור אותה חברה, ואז גם היא מקבלת איזשהו יתרון מימוני במובן הפיננסי העמוק, כי בעצם יוכל לגייס בזול את, את החוב. ועוד הערה אולי קטנה, בדרך כלל בנקים וגופים, גופי אשראי, יותר נוטים להיכנס למימון של מה שמכונה מימון פרויקטלי, מימון פרויקטים, בדרך כלל הם לא אוהבים להיכנס למין כזה צבר, כזה להכניס, יש, זאת אומרת, תמיד יש, אבל בוא נגיד, העדפה הטבעית שלהם זה לצבוע את הכסף שהם מלווים אותו לפרויקט מסוים, הם יבקשו כמובן מה שנקרא קרוס, קרוס קולטורלס, כאלה, הם יבקשו כמובן כל מיני ערבויות צולבות בין פרויקטים כדי להגן על עצמם, אבל הם יעדיפו שהכסף שהם העבירו אותו יצבע לפרויקט מסוים, ושהם יודעים לשייך, והם יודעים לתמחר, ויודעים להעריך, ויודעים לבחון, ויודעים לעשות לו דו דיליג'נס לאותו פרויקט, ולכן הם בדרך כלל לא אוהבים לתת הלוואות ברמת החברה האם, מה שנקרא, החברה למעלה, חברת ההחזקות. בדרך כלל הם פחות אוהבים את זה, התנאים פחות, פחות טובים, בדרך כלל הם ידרשו ערבות בעלים, כשנותנים הלוואות מהסוג הזה שוב, כי הם לא רוצים את כל החשיפה לכל החברה, וכשפרויקט אחד קטן שיכול לסבך להם את כל החוב, במקום שהם צובעים את זה על פרויקט ספציפי. בגיוסי אג"ח זה הפוך, גיוס אג"ח בדרך כלל, בגלל שמדובר בסכומי עתק, סכומים מאוד מאוד גדולים, סכומי מאות מיליונים של, דולרים לפעמים, ומיליארדים כמובן, אז כשאלה המספרים מגייסים לרמת הלמעלה, לרמת הקונצרן, לרמת תאגיד ההחזקות, ומורידים אותו אחר כך למטה באמצעות הלוואות בעלים של החברה האם, אל חברות הפרויקט, ואז גם התפיסה היא קצת שונה מבחינת תאגידית והעברת הכספים, אז זה בעצם הרעיון.
אוקיי, אז בוא, לפני שנצלול למהות של אג"ח, בוא נעבור על כמה מונחים סודיים שאנחנו צריכים להכיר כדי לפתח שיחה קצת יותר מעמיקה ומעניינת על זה, ונסביר כל אחד מהם.
אוקיי, אז נתחיל בעצם בכמה, כמו שאתה אומר, מונחי יסוד באג"ח. הדבר הראשון זה ערך נקוב של איגרת החוב. ערך הנקוב זה למשל, מה זה איגרת חוב? תחשבו שאיגרת חוב זה איזשהו, לפחות היסטורית, הייתה איזה איגרת, איזה דף נייר כזה, שעליו היו כותבים מספר. מספר מסוים זה מה שהיה נקוב על אותה איגרת חוב, והיו מנפיקים אותם במה שמכונה בסדרות, כלומר היו בעצם מדפיסים כמות איגרות חוב כאלה, הרבה מאוד איגרות חוב כאלה, אבל כל אחד היו כותבים איזשהו מספר שהם כולם אחידים, כלומר אותו מספר על כולם, ובעצם מחלקים את זה לאנשים כדי שזה בעצם ההלוואה או הפוך, זה בעצם מה שצריך להחזיר. אז בעצם מה שנקוב על אותה איגרת חוב זה הערך הנקוב שלו. שבדרך כלל מה שעושים, לוקחים ערך נקוב שהוא הכי פשוט, בדרך כלל עושים אחד שח, כלומר אחד שקל או אחד אגורות, משהו כזה או 10 אגורות, לוקחים מספר שהוא עגול יחסית, נגיד נניח פה בדוגמה שלנו זה אחד שח ערך נקוב. ככה אומרים את זה, עזבו רגע למה. ככה אומרים, אחד שח ערך נקוב. מה עוד יש? יש את כמות אגרות החוב שהדפסתי. כן, אמרתי, נגיד, הדפסתי מיליון אגרות חוב כאלה, אז הלכתי והדפסתי מיליון חתיכות כאלה, על כל אחד כתבתי אחד שח ערך נקוב, אז כמה יש לי? אז כמות אגרות החוב זה מיליון, וסך הערך הנקוב שלי, כלומר, סך הכל הניירות האלה שהודפסו כפול, הערך הנקוב של כל אחת מהם, הוא מיליון שח. ולכן, אם אני אקח את המיליון שח האלה עכשיו, אקבל מיליון שח, ואתן לכל מי שנתן לי שקל, שניים, 10 שקלים, מתוך אותה מיליון שקיבלתי, אני אתן לו ניירות שמגלמים את כמה שהוא באמת נתן לי, אז זה בדיוק הרעיון של סך הערך הנקוב של האג"ח. זה יראה לי בדיוק כמה כסף לביתי, כמה כסף אני חייב, ומה זה הדרך שלהם להוכיח שאני חייב להם כסף, באמצעות אותה אג"ח, כי כתוב שם שאני התחייבתי, והאג"ח יהיה כתוב, אני התחייבתי לשלם לכם אחד שח, כפול מספר הניירות שיש לכם בעצם ביד, זה מה שאני חייב להחזיר לכם בסיכומו של תהליך, ומה שעוד יופיע שם, כי כל הלוואה כן, בעולם כלכלי בריא, מה יש לה? יש לה גם ריבית. ריבית האג"ח זה בעצם מה שנקרא הקופון של האג"ח, זה מה שבעצם אני מתחייב להחזיר מעבר לאחד שאחר איך נקוב. כן, אז אם נגיד, תכף ניתן דוגמה יותר, בצורה יותר פשוטה, אבל נגיד, כתבנו שריבית האג"ח, ריבית הקופון היא 4%, זה אומר שאני מדי שנה, לא משנה כמה ניירות קנית, כמה ניירות בעצם אתה מקבל שאתה מחזיק בהם עכשיו, ובתמורה הבאת לי אחד שח על כל נייר, אתה מקבל ממני לא רק את האחד שח בסוף התקופה, אלא גם 4% פיצוי על העובדה שלשנה, כן, 4% פיצוי לשנה, על העובדה שהחזקתי לך את הכסף לאותה תקופת הלוואה. תקופת ההלוואה מכונה אורך חיי האג"ח, כלומר, כמה זמן האג"ח הזה עומדת בעצם עד לפירעון שלה. תכף ניתן כמה סייגים לגבי אורך חיי האג"ח. ויש עוד שני מונחים חשובים כאן, שזה, אחד זה התשואה לפדיון של האג"ח, והשני זה שווי האג"ח. כדי להסביר את התשואה ואת שווי האג"ח, אני רוצה לתת דוגמה, כי זה יהיה יותר ברור להסביר את הדרך הדוגמה הזאת. אז נניח שהנפקתי איזושהי אג"ח של אחד שח ערך נקוב עם ריבית נקובה של 4%. בסדר? בא מישהו וקנה ממני 100 חתיכות של האג"ח הזה, שילם לי 100 ש"ח, נכון? וקיבל 100 ניירות כאלה שעל כל אחד כתוב, אחד ש"ח ערך נקוב. וכתוב גם ריבית נקובה של 4%. מה אותו אחד שעשה מצפה לקבל? הוא מצפה שמדי שנה אני אשלם לו 4 שקלים מתוך ה-100 חתיכות שיש לו. כל חתיכה אחת, 4% מתוך השקל. אז על 100 חתיכות הוא יצפה ל-4 שקלים מדי שנה. אז קודם כל הוא ירצה לראות מדי שנה תזרים. שוב, בהתאם לתנאי האג"ח, אבל נגיד שכתבנו שמדי שנה אני משלם ריבית של 4%, אז הוא רוצה שכל שנה לקבל 4%, 4 שקלים בעצם מסכום האג"ח שהוא הלווה לי. והוא רוצה בסוף תקופת האג"ח, בסוף חיי האג"ח, לקבל חזרה גם את אותם 100 שקלים שהוא שם אצלי, שהפקיד אצלי. זאת אומרת, בנוסף ל-4 לאורך כל אותם שנים. זה בעצם, אתה יודע, הלוואה הכי פשוטה שיש בהיגיון שלה. איפה הדברים טיפה מסתבכים? הדברים מסתבכים בכל מה שקשור לשווי ומה שמכונה התשואה לפדיון. עכשיו, דמיין לעצמך שאת האג"ח הזאת כל שנה, נניח כל שנה, למרות שהמסחר בבורסה הוא כל יום בעצם, בהתאם לתקופות המסחר בבורסה, בהתאם לשעות המסחר בבורסה, אתה חושב שכל שנה, בסוף השנה היינו מתמחרים את האג"ח הזה ומציעים לאנשים לקנות אותה. נגיד, בהתחלה שילמתי 100 כדי לקבל את הזכות לקבל 4 כל שנה ואת ה-100 בסוף, ועכשיו היינו מתמחרים אחרי שנה את הדבר הזה. תאר לך שהיה עודף ביקוש לאג"ח הזאת והיו רוצים לשלם עליה יותר מ-100. דבר כזה הוא בהחלט אפשרי. יכול להיות שהביקוש היה מכתיב שהמחיר של האג"ח הזאת הוא לא 100, אלא הוא 102, 103, הוא קצת יותר גבוה. למה? כי בן אדם אומר, תשמע, אני יודע שאתה מלווה מאוד מאוד יציב וכו', תכף גם נרחיב, ואני סומך עליך, לכן אני מוכן לשלם על האג"ח הזאת יותר מ-100. ויכול להיות גם מצב שבו פחות סומכים עליי, וחושבים ש-100 זה מחיר יותר מדי יקר לשלם על האג"ח הזאת, כי לא בטוחים שאני אשלם את ה-4 כל שנה ואת ה-100 בסוף, לכן אני מוכן לשלם מקסימום 90 אחרי שנה של האג"ח, כן? עצם העובדה שאפשר לשלם על האג"ח הזאת מחיר משתנה כל שנה, ובבורסה למעשה זה כל יום מסחר, וכל דקה של מסחר יכול להשתנות מחיר האג"ח, עצם העובדה שיש שינוי לשווי האג"ח לאורך כל זמן, זה אומר שיש משהו שמשתנה גם בתשואה שהאג"ח יודעת לייצר. והתשואה זה התשואה לפדיון. מה זה התשואה לפדיון? התשואה לפדיון זה כאילו הריבית האמיתית, האמיתית, שמקבל מי שקנה את האג"ח לאורך תקופת המסחר שלה, כשהמחיר שלה הוא כבר לא אותו מחיר שהיה ביום שהנפקתי אותה. כי מספיק שכשהנפקתי אותה, אז הנפקתי 100 חתיכות ב-4% לשנה, ואחרי שנה המחיר עלה ל-120, בסדר? מחיר האג"ח עלה ל-120. אז עכשיו אותם 4%, כן, הקופון של 4% מתוך ה-100 הוא כבר, מתוך ה-120 הוא כבר יותר גדול. נכון? אז התשואה האמיתית האפקטיבית שאני מקבל כאן משתנה. זה בדיוק הרעיון. לכן, לאורך חיי האג"ח, בגלל שהשווי של האג"ח משתנה, משתנה גם התשואה האפקטיבית, התשואה האמיתית שמקבל מי שקונה את אותה האג"ח בכל רגע נתון.
יפה. אז אני אפשט את זה, אתה מתאר הלוואה רגילה לכל דבר ועניין, עם קרן וריבית לצורך העניין, רק שהבסיס משתנה לאורך הזמן, וממנה נגזרת בהתאם תשואה, ולכן האג"ח מתנהגת כמו שהיא מתנהגת במסחר.
כן, משתנה הקרן, יתרת הקרן הבלתי מסולקת בהשוואה ליתרת הקרן, אם אני אנסה לדייק את זה רגע מימונית, כי הניואנסים פה הם רגישים במימון, בעיקרון יש לקרן הזאת יתרת קרן בלתי מסולקת ביום שבו היא הונפקה, מדי יום מסחר, מדי זמן מסחר, כל הזמן יתרת הקרן הבלתי מסולקת מתעדכנת ומשתנה כל הזמן, בהשוואה למה שצפיתי שיהיה באותו רגע. מספיק שיש פער בין מה שקורה כרגע בטבלת, בלוח הסילוקין, על פי המודל האג"ח ביום שהוא הנפקה, לבין המצב כיום בלוח הסילוקין, כדי שהתשואה לפדיון תהיה שונה מריבית האג"ח.
יפה, ובאמת אני לוקח אותך, ממשיך איתך על הקו הזה של הערך הנקוב, כי זה נקודת מפתח בכל מה שקשור לאג"ח. אם אני, אתה נתת בדוגמה קודם מחברה שמנפיקה לפי ערך נקוב אחד. אבל אם אני חברה שרוצה להנפיק אגרות חוב במחיר נמוך או גבוה יותר מהערך הנקוב,
כן, בהחלט קיים. למעשה חברות יכולות להנפיק מראש, להגיד לי, תשמע, אני בעצם כותבת לך 100 שקל שאני מחזירה לך בתום התקופה, ו-4 שקלים, כן, הריבית קופון היא 4 שקלים, זאת אומרת זה 4% מתוך ה-100 מדי שנה, אבל אתה לא משלם לי לתענוג הזה 100, אתה משלם לי מחיר אחר. זה מה שיפה פה, אני יכולה להנפיק לך את אותה אג"ח, שוב, שמחזירה 100 בסוף, ו-4% מדי שנה מתוך ה-100, אבל אתה משלם לי לא 100 כדי להיכנס להרפתקה, אתה משלם לי מחיר אחר. במצב כזה אנחנו נגיד שיש פה הנפקה שהיא לא בפארי. הנפקה בפארי זה הנפקה שמקיימת את התנאי שריבית הקופון שווה לתשואה לפדיון, כלומר שהמחיר של האיגרת חוב, כן, המחיר של כל איגרת החוב הזאת שווה לשווי השוק שלו. בסדר? זה הרעיון, בדיוק השווי הזה. זה הנפקה בפארי, שאני מנפיק לך ב-100 וגם סך הערך הנקוב הוא 100 וריבית הקופון שווה לתשואה לפדיון של 4% במקרה הזה. אבל יכול להיות שאני אנפיק לך, אני אגיד לך, תקנה את הכבוד הגדול הזה, תשלם לי על זה 110. כשאני אומר לך לשלם לי על זה 110, אז אני אומר לך, תשמע, התענוג הזה של לקבל את 100 בסוף ועוד לקבל 4 כל שנה, התענוג הזה עולה לך יותר מ-100. תכף נגיד באיזה מצב אנומלי זה קורה הדבר הזה, אבל זה מה שמכונה הנפקה בפרמיה. אני בעצם באתי והנפקתי מעל ההחזר שלי בסוף, מעל מה שאני אחזיר לך בתום התקופה, ובמצב כזה התשואה לפדיון תהיה נמוכה מאשר כמובן ריבית הקופון, כי התשואה שלי שאני אפיק אפקטיבית תהיה נמוכה יותר. תחשבו שאומרים לכם לקנות, תחשבו בצורה הכי פשוטה, אתם נכנסים לקונים נכס, נגיד דירה להשקעה, ואתם קונים את הדירה הזאת, אם הייתם קונים אותה במיליון ומקבלים 5,000 מדי חודש, זה היה שכר הדירה שלכם, הייתם חושבים תשואה מסוימת, נכון? עכשיו דמיינו שאתם לא משלמים עליה מיליון על הדירה, אתם משלמים עליה 1.5 מיליון. עכשיו התשואה שלכם קטנה. למה היא קטנה? בגלל ששילמתם יותר, יש פה פרמיה, שילמתם יותר על הנכס הזה, לכן קיבלתם תשואה יותר נמוכה מאותו סוחר. זה בדיוק אותו היגיון של האג"ח. אם הנפקתי בפרמיה, כלומר מעל למחיר, לסך הערך הנקוב של האג"ח, אז התשואה לפדיון תהיה נמוכה מריבית הקופון, מתשואת הקופון. במצב שבו אני מנפיק, במצב ההפוך, שהמחיר שצריך לשלם, שווי השוק שמשלם קונה האג"ח על האג"ח הזה נמוך מסך הערך הנקוב של האג"ח, במצב כזה התשואה לפדיון תהיה גבוהה יותר מאשר ריבית הקופון. הנפקה כזו מכונה הנפקה בניקיון, עם חף, הנפקה בניקיון, וזה בדיסקאונט כזה, כן, שימו לב, ניקיון דיסקאונט, מה הרעיון? אני בעצם אומר לך, תשמע, אתה משלם לי היום 80, אבל אני מחזיר לך בסוף התקופה, לא רק 4 כל שנה, אני גם מחזיר לך 100 בסוף. אתה משלם לי היום 80, אתה משלם לי פחות מאשר מה שאתה תקבל בסוף שזה 100, וגם אתה תקבל 4 כל שנה. אז זה הנפקה בניקיון, ופה התשואה לפדיון היא תשואה יותר גבוהה. עכשיו, counter intuitively enough, ואנחנו תכף נבין את זה, לא תמיד היינו רוצים את ההנפקה בניקיון, מהרבה סיבות, ואנחנו תכף נסביר למה. אבל בוא נגיד, זה לא בחינם. זה שנתנו לי פה הנחה, זה לא בחינם. נתנו לי הנחה מסיבות טובות שקשורות בה אלמנט שבו מתומחר האג"ח.
אז בוא באמת נצלול לזה, כי תיארת מצב דברים שבו מישהו מוכר לך משהו, איזושהי פרמיה עודפת, ולהפך. אז בוא דווקא נתייחס לזה עכשיו. באיזה מקרים הדברים האלה קורים?
יפה, אז הרעיון שבעצם צריך להסתכל פה על כל המשחק הזה כמשחק של היצע וביקוש. בסוף יש פה כלכלה פשוטה, ויש פה מוצר. המוצר הזה זה ההתחייבות שלי להחזיר לך מדי שנה X כסף, ובתוך התקופה סכום כלשהו. אני בא אומר לך, עידו, כך אתה בעוד 10 שנים כך 100 שקל, ומדי שנה כך 4. אתה תגיד לי על התענוג הזה שאתה חייב לי 100 ועוד 4 כל שנה, אני רוצה לא פחות מאשר, אני מוכן לשלם לך, לא משנה, 80 על התענוג הזה. אני אגיד, לא, אתה צריך לשלם לי 90 וכולי, אנחנו נתמחר בינינו כמה זה שווה. עכשיו, ההתמחרות הזאת בינינו היא תקבע גם בסופו של דבר כמה יהיה שווה, כמה יהיה הפער בין התשואה לפדיון לבין הריבית הנקובה, כן, כמה יהיה הפער ביניהם. אבל החשוב להגיד שבסוף מה שיקבע את המחיר יהיה ההיצע והביקוש. הם מה שיכתיבו את שווי האג"ח, ולכן זה לאו דווקא האינטואיציה שלנו שאומרת אוטומטית, כן, כשאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו נגיד, כן, בוודאי עדיף לקנות בניקיון, כן, מקבל דיסקאונט. זה לא נכון, כי הדבר הזה הוא תוצאה של היצע וביקוש, הוא תוצאה של מה שגרם לאג"ח להיסחר במחיר הזה.
אז מה שגורם להיצע ולביקוש להיות כמו שהם ביחס לאג"חים מסוימים, לצורך העניין נגיד, בוא נדבר על הנפקה בפרמיה. אז הנפקה בפרמיה, אם יש ביקוש מאוד 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 גבוה, סביר להניח שהאיגרת החוב הזאת מאוד 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 לא מסוכנת.
אופה, בעיני השוק. ולהפך. בדיוק, בדיוק. אז זה בדיוק הנקודה. כאשר יש מדובר פה בהלוואה, מה שמשחק תפקיד בבסיס ההיצע והביקוש של אותה הלוואה, זה איתנות פיננסית של הלווה. מאוד מאוד פשוט. אם אני מאוד בטוח בלווה הזה, מאוד בטוח במצב הפיננסי שלו, ואני משוכנע שהוא יחזיר, המחיר של האג"ח יעלה, שהשווי שלה יעלה. ואפילו אם ההחזר שלו אותו החזר, הרבה יתחרו על הלווה, על המלווה הזה, על הלווה הזה, כי כולם ירצו להלוות לו כסף, כן? כולם ירצו להלוות לו כסף, כי כולם יודעים שהוא יודע להחזיר את הכסף, הוא לקוח הכי טוב, עדיף להלוות לו, כי אני יודע שבסבירות מאוד מאוד גבוה יחזיר. לכן יש הרבה ביקוש של הלווה הזה. לכן, כשמישהו מנפיק, נגיד, בפרמיה, וכשיש תשואה לפדיון שהיא נמוכה משמעותית מהריבית לקופון, זה לא בהכרח, זה בסך הכל אומר שזה נכס מאוד מאוד מבוקש. כך, תשואה לפדיון אפסית, מאוד מאוד נמוכה, כמעט אפס, מה תגיד? אתה תגיד בכך שזה רע? לא, אתה תגיד, בסדר, אחלה, זה התשואה לפדיון, כי כנראה שהלווה הזה הוא לווה מאוד מאוד איכותי. לעומת זאת, ובדיוק זה הנקודה שאמרתי קודם, הקאונטר אינטואיטיב, דווקא כשאני מקבל לכאורה תשואה לפדיון גבוהה על ההשקעה שלי, אני מקבל 15% תשואה על ההשקעה שלי,
במצב,
באגח, כן, וזה נשמע לי חלום, 15% תשואה, במצב כזה דווקא השוק אומר לי, חביבי, תיזהר, זה לא לווה שאני רוצה להתעסק איתו, בגלל זה אני לא משקיע אצלו, בגלל זה אני לא נותן לו כסף, כי אני יודע שבן אדם הזה לא בטוח יחזיר. לכן כשהתשואה לפדיון עולה, שימו לב, גם תראו את זה בעיתונות, כשתקראו המון פעמים, התשואות של האג"ח קופצות. מה זה אומר שהתשואות קופצות? כנראה שיש חשש מאיתנות פיננסית של הגורם ההוא. לכן, זה לכאורה, אנשים אומרים, התשואות קופצות, מצוין, בוא נשקיע, נקנה כשהתשואות גבוהות. אז, כמו שראה המשפט המפוסר, הפוך גוטה. דווקא בגלל שכשהתשואות הן עולות, אז רמות הסיכון הן עולות, לא בטוח שזה מתאים לכל אחד ההרפתקה הזאת, בוודאי, זה לא מתאים לשוק המוסדי הגדול, שמחפש דווקא, אפיקים סולידיים יותר, והאג"ח הרבה פעמים נתפס ככזה.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
התחלת לדבר על איתנות פיננסית, בוא נדבר על דירוגי האג"ח.
יפה.
מי מדרג את זה, מי מחליט, מי איתן, מי פחות איתן. ברור שאפשר לראות את זה גם, כן, גם בכוחות השוק עצמה.
אופה.
אבל בוא נדבר רגע על דירוגים.
יפה. יודע, אז אני רוצה משפט ברשותך להגיד כן על כוחות השוק. בסוף, אתה יודע, האנליסטים ידברו, והעיתונאים יכתבו, והמצקצקים יצקצקו, ולא יודע מה. תגיד איזה ביטוי שאתה רוצה. בסוף, השוק מבין הכל מצוין, נכון? השוק ידע לתמחר, השוק יודע, השוק, באמצעות המסחר שהשוק עושה, נקבעים השווי, אז לא צריך לדאוג. כנראה שכשרואים בשוק את המצב, אז זה המצב הנכון לאשורו. ועדיין, הרבה מאוד חברות קמו כדי לדעת לתמחר את האג"ח במועד ההנפקה שלה, וגם לאורך תקופת חייה. מכל מיני סיבות, בעיקר מסיבות פיננסיות יותר עמוקות של ביטוחים, אחריות, דברים מהסוג הזה. אז קמו חברות שהן חברות שעוסקות בדירוג אג"ח. יש כל מיני חברות, גם בארץ כמובן, גם בחול, והחברות האלה בעצם מדרגות את האג"ח. מה שהן בעצם יוצרות זה כל מיני רמות של סיכונים לאותה אג"ח, AA, AAA, כל מיני רמות כאלה של דירוגים, שהדירוגים האלה באים ואומרים עד כמה האג"ח הזאת מסוכנת, ובעצם עד כמה התשואה שלהם צריכה לשקף רמות סיכון X, רמות סיכון Y, עד כמה התשואה צריכה לעלות, כמה התשואה צריכה לרדת. כמובן שכאשר חברות דירוג רציניות שעשו בדיקה פיננסית עמוקה של החברה, כאשר הן קובעות איזושהי הערכה, הרבה מאוד פעמים השוק מתיישר לזה, זה נכון. אבל יש גם מקרים שזה כמובן לא קורה, ולפעמים יש פערים, ולכן הרעיון הוא שעדיין מסחר באג"ח הוא עדיין מה שקובע זה מחירי השוק, והשוק כל הזמן דינמי וזז, וזה המצב שקורה בעצם בשוק.
אז אתה אומר, לא כל האג"ח מתנהגות אותו דבר, אבל זה המצב לא רק ביחס לערך הנקוב, אלא גם בהקשרים של מועד פיראון, הקופון, מה שנקרא, אתה יודע, בוא נצלול לזה קצת יותר לסוגים שונים של אג"חים, לשונות בין אג"חים שונים.
זהו, אז זה משונה רק במובן הזה שאנחנו מצפים שהאג"ח תתנהג תמיד אותו דבר. אנחנו תמיד חושבים שלאג"ח, זוכר שאמרתי קודם על איגרת, היה כתוב על האיגרת, לפחות על האיגרות פעם, היה כתוב את כל פרטי האג"ח. היה כתוב את הערך הנקוב, והיה כתוב את התאריך הפיראון שלה, את המועד שבו האג"ח הזאת נפרט, והיה כתוב את הסכום, והיה כתוב את הריבית הנקובה, ואת הריבית הקופון, והיה כתוב הרבה מאוד פרטים, היה כתוב את הביטחונות שנותן
תקופת הלוואה.
תקופת הלוואה, כן. הביטחונות שנותן הלווה, וכל מיני דברים שהיו כתובים שם. ולכן אנחנו מצפים שכל אג"ח תתנהג בהתאם לסטנדרט הזה שהיה כתוב. למעשה, אם מבינים את זה רגע לעומק, חושבים על זה, קופון זה לא מאוד טריוויאלי בעולם ההלוואות. אנחנו הרי מכירים הרבה הלוואות שאיציק אומר למשה חברו, אני אתן לך מיליון שקל, תחזיר לי עוד 5 שנים. אין קופונים לאורך תקופת ההלוואה. למעשה, אג"ח זירו קופון זה הלוואה, זה אג"ח די סטנדרטית בעולם האשראי. נותנים למישהו כסף ל-X שנים, והוא מחזיר בתום התקופה. אז זה מצב כמובן שיכול לחלוטין לקרות, והוא לא מאוד מאוד חריג. במצב כזה, רק צריך, כדאי לשים לב שאם אם הנפקתי אג"ח שהערך הנקוב שלה, כן, שווה לשווי שלה במועד ההנפקה, במובן הזה, שנניח, אמרתי לך שאני אחזיר לך 100 בסוף, היום אתה משלם לי 100, ואין קופונים, זה מה שנקרא הנפקה בניקיון, תחשבו שנייה למה, אם אתה עולה לי 100 היום לקנות את זה, ואני מחזיר לך 100 בעוד 5 שנים, 100 בדיוק בעוד 5 שנים, בלי ריביות בדרך, זה כאילו נתתי לך דיסקאונט על מחיר האג"ח. מבינים? אז זה כמו הנפקה בניקיון, די דומה למצב שבו מלכתחילה הורדתי לך את המחיר ל-80, אז זה נקרא הנפקה בניקיון. אבל זה המצב של, של זירו קופון. יש גם מצב של אג"חים שהם ללא תאריך בעצם פירעון. אין תאריך שבו האג"ח הזאת נבדית בסיכומו של דבר, והאג"ח הזה, מה שמכונה אג"ח צמית או אג"ח צמיתה, אם אנחנו מסתכלים על אג"ח כנקבה, אז אג"ח צמיתה, שזה בעצם אומר, איגרת חוב לצמיתות, שאין לה תאריך פירעון. הדבר הזה הוא לא unheard of, זה לא מסובך, ומי שקצת מכיר עולם פיננסי יודע שלתשלום בעוד בזיליון שנה, אין היום שום חשיבות, אין היום שום חשיבות כלכלית. כלומר, גם אם אני אתחייב לתת משהו לעוד מאות שנים, אז מבחינה פיננסית, כשאני אהבן את זה, כשאני אקח את זה למונחים של הווה, אין לזה כמעט ערך כלכלי היום. לכן זה לא מאוד קשה לעשות מודל כזה של מה שמכונה payment צמית כזה לצמיתות, ולכן המודל הזה בהחלט קיים. אז אג"ח צמית זה אג"ח, או צמיתה זה אג"ח בעצם לתקופה בלתי מוגבלת, שבעצם אומרים, תשמע, אני לוקח לך היום 100 שקל, ומחזיר לך מדי שנה 5 שקלים לנצח. הולך או לא הולך? מי לוקח את העסקה הזאת? תחשבו על זה רגע, לא בטוח זו עסקה כזאת גרועה, אם תחשבו על זה, אני מתחייב לנצח, אני אתן לכם 5. לכאורה אחרי 20 שנה אתם כבר חזרתם את הקרן. זה לא בטוח כזאת עסקה גרועה. שוב, צריך להסתכל על התשואה האלטרנטיבית, כן שווה, לא שווה, מה רמות הסיכון שלי, איך תמחר את זה, אבל כשתעשו את החשבון אתם תגלו דברים, כל אחד מהמחשבות שלו, ואתם תגלו בסוף מספרים, אני חושב שקצת יפתיעו אתכם במובן הזה. לכן, אג"ח צמית זה בהחלט מודל שקיים. זהו, זה לגבי שני היצורים האלה.
אוקיי, אז קיבלנו רקע כללי לגבי מה זה איגרת חוב, אולי אפילו קצת יותר מכללי. איך עושים מזה כסף?
בדיוק, אז בהשקעות באג"חים יש שני סוגים של הכנסות שאפשר לקבל. אגב, דומה למניות, דומה לכל מכשיר השקעה אחר. יש את ההכנסה השוטפת, שזו אותה הכנסה בעצם מהקופונים השוטפים של האג"חים, היא מחלקת, ואת עליית הערך שאפשר להפיק, ששוב תיגזר מהעובדה שקניתי את האג"ח, כנראה בתנאים שבהם הדירוג הפיננסי או העמדה השוקית הפיננסית של החברה הייתה נמוכה, ואני מוכר את האג"ח כשהאיתנות הפיננסית של החברה הייתה גבוהה יותר. כן? תחשבו על זה שנייה רגע מה אמרתי. אם האיתנות הפיננסית של החברה ב-2008 הייתה מסוימת, לא טובה, אז קניתי אותה אז, נגיד במחיר, לא יודע מה, 80, כי אף אחד לא רצה לשלם עליה. והיום עברו נגיד 12 שנה ואני רוצה למכור את אותה אג"ח שקניתי אז, רק שהפעם החברה הזאת נחשבת חברה איתנה ובטוחה והכל טוב ויפה, ועכשיו האג"חים שלה נמכרות ב-110. זאת אומרת, עשיתי capital gains, כן, רווח הוני, מעבר לקופונים שקיבלתי כל שנה, עשיתי רווח הוני של 30 בין ה-80 ל-110. אגב, בהקשר הזה אני רוצה להגיד מילה על אג"ח זבל, שאג"ח זבל זה סוג מסוים של ביטוי שמכנים בשוק לאותם אג"חים שהן מה שנקרא תשואות בשמיים, מחירים זולים, הם כאילו זיל הזול מה שנקרא, אבל הסיכונים בהחלט מעידים על זה שזה אג"ח שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם הרבה פעמים בגלל זה מכונות זבל. אז כן, אז מי שמחפש השקעות בשביל תשואות דו ותלת ספרתיות, בהחלט יכול למצוא השקעות עם תשואות תלת ספרתיות. השאלה היא, האם אתם מוכנים לקחת את הסיכון שבסבירות מאוד מאוד גבוהה לא תיפגשו עם הקרן שלכם חזרה, ולכן זה מכונה אג"ח זבל. זאת אומרת, זה שאנשים מדברים על תשואות גבוהות, ואומרים, זה היעד שלי, אני שומע הרבה פעמים, שומע, אני, היעד שלי 2020 זה 15% תשואה. אז אוקיי, אז אתה יכול לקנות אג"ח זבל שנותן 15% תשואה. אז זה לא טוב להגדיר את היעד, עדיף להגדיר יעד שאומר, היעד שלי הוא להשקיע בצורה כזאת שמתגמל אותי ביחס לרמות הסיכון שהיא נושאת. לא בטוח שזה המצב לגבי אג"ח זבל.
יפה, אבל באמת אם אנחנו לא מסתכלים על הקצוות של אג"ח זבל או אג"ח של ממשלת ארצות הברית, לא יודע, משהו מאוד 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 בטוח, אבל גם מאוד 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 לא מתגמל הרבה פעמים. אז שוב, אג"חים הם הרי בעיקרון יותר סולידים ממניות, לפחות באופן עקרוני. אז מה, שוב, אז אתה מדבר על הכנסה שוטפת ועל עליית ערך, אבל שאלה כמה, כי מה כבר אפשר, כמה אפשר ליהנות מאג"ח?
זהו, אז בדרך כלל אג"חים נתפסים כמכשיר יותר סולידי ממניות. לא תמיד זה המצב אגב, לא תמיד, זה מיתוס, ולפעמים רואים מצבים של חברות שבטח חברות יזמיות ארד-קור, שעושים פרויקטים מאוד מאוד עתירים בסיכון, שלוקחות אג"חים במחירי רצפה, ובסוף יש שמחה וססון בבורסה, וכל מדינה מדברת על עוד תספורת, ואולי גם ניגע בזה תכף על תספורות קצת והפרקטיקה הזאת. אבל אז לא כל אגח זה עסקה סופר סולידית, צריך להבין את זה. מה שכן הופך את האגח ליותר סולידית מאשר, מאשר מניות, זה דווקא העניין התאגידי היותר עמוק, או העניין החשבונאי יותר עמוק שעומד. בדרך כלל חשבונאית, חשבונאות speaking, חשבונאות wise, חוב, בדרך כלל מקבל עדיפות בחורה במצב של פירוק על פני בעל מניות, ולכן בדרך כלל כשהחברה נמצאת באיזשהו מצב של באמת של קריסה, אז מחזיקי אגרות החוב הם כאילו מקבלים משהו, כשבעלי המניות במקרה כזה יישארו בלי כלום. אם החברה קורסת, אז לא יישאר מה לתת לבעלי המניות, כי לא נגיע למצב שאנחנו עושים דיבידנד בפירוק, ובעצם מחזיקי אגרות החוב יקבלו לפחות משהו מהנכסים ומהרכוש שנשאר לחברה הזאת. ולכן בדרך כלל מהסיבה הזאת, בדרך כלל אג"ח נחשבות יותר יציבות וסולידיות מאשר מניות, כי הן ברובד אחר של סיכון, הן ברובד של מלווה ולא ברובד של בעל מניות. וזה מצד אחד. מצד שני, גם יש תשואות לפעמים על אג"חים, לפעמים אפשר אפילו להפיק תשואות שהן לא רק הקופון, אלא גם תשואות נוספות. זאת אומרת, אין פה, זה לא חד משמעי. יש אג"חים, כמו שאמרת, ממשלת הברית ומדינות וקונצרנים חזקים מאוד, גדולים מאוד, שזה יציב, ויש מה לעשות גם כאלה שלא, די דומה לכל מכשיר השקעה אחר.
אז המסקנה המתבקשת, להחזיק בתמיל.
בדיוק, ואכן מציעים להרבה מאוד משפחות את התמילים האלה שכולנו מכירים את ה-80-20 או את ה-60-40 או כל מיני צורות שבהם מרבית התיק מורכבת מאגחים והשאר מניות. לפעמים יש כאלה שיגידו לו, אני רוצה דווקא מרבית מניות והשאר אגחים, כל אחד והטעמים שלו, אבל צריך להבין שלמה מציעים לנו בעצם את התמהיל הזה, כי בעצם באים אומרים לנו, עזוב, אל תחליט מה עדיף מניות או אגח. אנחנו נבנה תמיל שהוא מבוסס בעיקרו יותר על אג"חים, כי בדרך כלל שוב זה נתפס יותר סולידי, וגם נגוון את זה טיפה עם מניות, כדי טיפה לגוון וליצור תשואות יותר גבוהות בתיק שלך.
כן, כשהעיקרון הוא תמהיל, והשאלה של כמה משקל לתת לכל אחד מהצדדים, זה תלוי בגיל, תלוי בכל מיני מרכיבים, שאולי לא ניכנס אליהם בפרק הזה ונייעד לזה פרק, שוב זה די טריוויאלי, אני חושב שרוב האנשים שבטח מאזינים לנו מבינים פחות או יותר על מה מדובר, אבל העיקרון של התמהיל הוא נשמר ככה או ככה.
בדיוק.
טוב, אז גלשנו לשיחה קצת יותר רחבה על התמהיל ועל דירוגים ועל צווי ביקוש ומה גורם למחיר של אג"ח להיות כזה או אחר, או למחיר בסיס של אג"ח להיות כזה או אחר. בואו נחזור עוד טיפה לעולם המינוחים שאופפים את האג"חים. אבל אני אקח את זה טיפה יותר מתקדם. לדוגמה, מחזור אג"ח או תספורת או מושגים בכיוון הזה.
מחזור אג"ח דומה מאוד למחזור של כל הלוואה אחרת. אנחנו מכירים את הביטוי מחזור אג"חים, כי הרבה מאוד חברות, מה שהן עושות, הן מגייסות נגיד כסף. תחשוב שהן גייסו 100 מיליון שח, הן גייסו את זה ב-2020, ואז הם התחייבו להחזיר את ה-100 מיליון שח ב-2025, כלומר עוד 5 שנים. מגיע 2025, ואז הן באות ואומרות, שמה, אני עדיין צריכה כסף. אני צריכה עוד כסף בקופה שלי. אז מה שאני עושה, את אותם 100 מיליון שקל, החזרתי כבר קופונים במהלך השנים, ובסדר, אני עמדתי במה שצריך, אבל אני רוצה למחזר, אני רוצה לקחת שוב פעם על חשבון אותה הלוואה, להגדיל עוד פעם את הקרן, נגיד עד ל-100 או עד ל-80 או עד ל-60, תלוי בתנאים שאני אוכל לקבל, ולהגדיל בעצם את הקרן של האג"ח שלי, ולא להחזיר הכל או להחזיר חלק. בקיצור, זה מחזור אג"ח, די דומה למחזור משכנתא במובן הזה.
טוב, אז התחלת לגעת קודם גם קצת בעולם של חדלות פיראון, או דברים שמתקרבים לשם, ולמה אג"ח זה פחות מסוכן, אבל בכל זאת אנחנו שומעים לפעמים כל מיני מושגים כמו תספורות, כל מיני מושגים מפחידים כאלה שקשורות לעולם הרחב הזה של חדלות פיראון, של מצב שבו חברה לא יכולה להחזיר את הכסף למלווים שלה.
אוקיי, אז לגבי תספורת, כאן באמת יש את ההתייחסות באמת המוכרת הציבורית הרחבה. כשדורים על אג"חים, אז שוב, זה הלוואה שלוקחת חברה, בעצם מהציבור, מהמוסדים וכולי, והיא אמורה להחזיר את ההלוואה הזאת כמו כל הלוואה, ומה שהרבה פעמים קורה, החברה לא עומדת ביכולת לפרוע את החובות שלה, כי הפעילות העסקית שלה נכשלה, כי היזמות קרסה, והיא צריכה עכשיו להחזיר את מה שיש לה בכל זאת. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שבעצם אותו ציבור של משקיעים, מוסדיים וכולי, בא ואומר, אני מפרק את החברה הזאת עד היסוד, מחריב אותה, ומקווה שישאר משהו בליטרת הבשר של אחרי הפירוק, או שאני מוכל לאותה חברה על החוב שלה בכל מיני תנאים, ואני אומר בעצם שקודם כל נחתוך בקרן ההלוואה, נקטין אותה, נקבל חלק מהסכום, אולי בהמשך היא תחזיר לי באיזושהי צורה, אבל אני משאיר את החברה הזאת בחיים, ולא דואג לפירוק של החברה הזאת, לא מבקש פירוק של החברה. תספור את זה אותו מהלך שבו מה שנקרא חותכים בבשר החי, מצמצמים את קרן ההלוואה של החברה הזאת, ועושים את זה באספת אגח, באספת מחזיקי האגח, שבעצם מאשרים את ההחלטה הזאת לאשר לחברה תספורת, בעצם למחול על החוב. כמובן שזה מהלך מאוד קשה ציבורית, והוא לא בכדי מלווה בהרבה מאוד ביקורות. יש בו הרבה ביקורות, גם בצד הכניס, בעיקר בצד הכניסה, כלומר, בצד שבו הביקורת הולכת אחורה, היא לא אומרת למה היום אתם מאשרים תספורת, היום זה כבר גיוון. מסתכלים אחורה, אומרים, למה אישרתם לחברה הזאת הכסף? למה נתתם לה את ההלוואה הזאת בתנאים האלה, כשהיו כל כך הרבה נורות הזרה, והרבה כל כך הרבה...
לא רק בגלל שזה גיוון, אלא גם בגלל שמבינים את התועלת שבלתת לחברה הזאת את האפשרות להתאושש, בהתחשב בעובדה שכבר נכנסו.
כן, נכון. באמת, אבל השם תספורת שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו אומרים את זה כמילת גנאי, בדרך כלל בא עם הביקורת לגבי למה אישרתם, איזה יד רוחצת יד הייתה שם במסדרונות המוסדיים שאישרו את הדבר הזה, זה בדרך כלל הביקורות ששומעים בציבור, זה המשמעות של תספורת, וזה באמת ככה מונח שמכירים אותו בהקשר של אג"חים.
טוב, אנחנו מדברים נדל"ן, מדברים הרבה על נדל"ן, מה הקשר בין אג"ח לנדל"ן?
זהו, אז יש באמת לחברות נדל"ן שנסחרות בבורסה, חלקם מנפיקות אג"חים, וכאן באמת זאת דרך שהרבה אנשים לא מספיק לוקחים אותה ברצינות, להשקיע בנדל"ן, שהיא לאו דווקא בדרך האלטרנטיבית לשוק ההון, כי כזכור, כשמשקיעים בשוק ההון, משקיעים ישירות בשוק ההון, ולכן חשופים לשוק ההון מכל הכיוונים, אחת הדרכים בכל זאת להיות חשוף לנדלן, ולא דרך נדלן ישירות, אלא דרך הבורסה. אפשר להשקיע ישירות בחברה באמצעות מניות של החברות, או לקנות אג"חים של אותן חברות שהן חברות נסחרות, חלקן מנפיקות אג"חים אל הציבור, ואז בעצם אפשר לקנות, לסחור באג"חים של אותן חברות. עכשיו כאן צריך באמת להבחין בין רמות הסיכונים השונים, או השונות, רמות הסיכונים השונות של אותן חברות נדלן שיש להם אג"חים, אז בין אם זה חברות יזמיות שמנפיקות אג"חים, ואז אג"חים טיפה יותר מסוכנים, כי שוב, זה חברה יזמית שמממנת באמצעות האג"חים האלה פרויקטים יותר מסוכנים, אז כאן באמת זה אג"חים טיפה יותר קשים לעיכול, הצועות בדרך כלל יותר גבוהות. יש גם כל מיני, פחות נפוץ בארץ, אבל יש כל מיני אג"חים של משכנתאות, כלומר אג"חים מגובי משכנתאות כאלה, של כל מיני חברות שנותנות הלוואות בשוק המשכנתאות. אג"חים שהם אג"חים פרויקטליים, ואז אני חושף את עצמי כמו בנק, כמו שאמרנו קודם, שחושף את עצמי ישירות לאיזשהו פרויקט ספציפי. אז זה באמת סוג מסוים של השקעה באג"חים רק בתחום הנדל"ן, אפשר לשקול אותו, מי שרוצה את החשיפה הזאת יכול. שוב, זה לא אלטרנטיבי לשוק ההון במובן הזה.
תודה פלא.
תודה עידו.